שוט מורד הרבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו השבת, בעזרת השם יתברך, נקרא פרשת ויקהל, הפרשה שמדברת על ההתקהלות של עם ישראל לקראת בניית המשכן. צריך לזכור שהמילה הקהל, קהל, מופיעה בתורה בכמה מקומות. בדרך כלל זה נאמר על מעמד הר סיני. כך התורה קוראת למעמד הר סיני יום הקהל, שהקדוש ברוך הוא הקהיל את כל עם ישראל. כל עם ישראל התקהל, כאיש אחד, בלב אחד, התקהלו להשראת שכינה של מעמד הר סיני. אותו דבר יש כאן, בהקמת המשכן, גם כן כאן כולם מתקהלים וזוכים להשראת שכינה מעין מה שהיה במעמד הר סיני. מעין עד ההקלה הזאת. אותו דבר יש גם בספר מלכים, כאשר שלמה המלך חונך את בית המקדש, אז כתוב שמה שהוא מקהיל את כל הקהל, קהל גדול, מלבו חמד, נער מצרים, המילה קהל והקהלה מופיעה שם כמה וכמה פעמים, כי כן, כמו שהיה במעמד הר סיני וכמו שהיה בחנוכת המשכן, שכל העם רואה את כבוד השם יורד על, 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 על המשכן, על הר סיני, ככה גם כן על המקדש, ולכן הדבר הזה קורה מתוך ההקהלה. זו הקהלה חיובית. לצערנו, קראנו בפרשה הקודמת, בכתיסה, את ההקהלה שנקלו עם ישראל לעשות את העגל, גם כן. כתוב שם, ויקהל העם, קום עשה לנו אלוהים. גם שם כתוב, ויקהל, וגם בחטא ממריבה, וגם בחטא קורח כתוב. כמו שיש התקהלות לטובה, חלילה יש גם התקהלות הפוכה. אנחנו צריכים באמת את הקהל הטוב, לא בקהלה מלתחת כבודי, אלא את ההתקהלות שהיא זוכה להביא התכנסות של כלל ישראל וזוכה להביא השראת שכינה. יהיה רצון שנזכה לדבר זה במהרה בימינו אמן. אני חזרתי אתמול מביקור בקהילות יהודיות ברוסיה, במוסקבה, ואני רוצה לומר לכם כמה וכמה דברים ששמעתי מפי הרב, זכרונו לברכה, על מה שקורה שם, כי האמת היא שכשאדם הולך למקומות האלה, הוא יכול ללמוד הרבה. ממש לזכות, ממש מי שרואה שם, כמה שזה נשמע מוזר, מי שמסתובב שם פשוט זוכה להבין מה זה הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם אבותינו. כי זה מקום מופלא, שם 70 שנה היה שלטון מרושע, שלטון קומוניסטי, שפשוט כל מי שקיים מצוות ושמר מצוות, שלחו אותו לארץ גזרה, לסיביר, ורובה דרובה לא חזרו משם חיים. זאת אומרת, נשמע לנו מוזר, אבל אדם שהניח תפילין, או אדם ששמר שבת, או שמל את בנו, היה נידון לארץ גזרה, והיה משלם בחייו על דבר כזה. ואנשים מסרו נפש במסירות נפש. פשוט לא בזמן אנטיוכוס, בזמן חנוכה, בזמן מלכות יוון, בזמן אינקוויזיציה, בדורנו. בדורנו אנשים מסרו נפש, לא אחד ולא שניים. פגשתי כמה וכמה אנשים שאבותם ואבות אבותם נשלחו לארץ גזרה על זה שהם התעקשו לאכול כשר, על זה שהם התעקשו לשמור מצוות. מי שרואה את הדבר הזה ופוגש את זה בחוש, בעין בעין, אומר, ריבונו של עולם, תראה איזה בנים יש לך. תראה איזה בנים יש לך. איזה אנשים, באיזה מסירות, נפש, אנשים, עליך הורגנו כל היום, ממש כפשוטו. וכשרואים את זה, מבינים את עוצם קדושתם של עם ישראל. גם אתה רואה שם דבר מופלא מאוד, כשאתה נמצא שם ברוסיה, במקומות האלה, אתה רואה דבר מופלא, אני אספר לכם את זה, פשוט מזעזע לראות את זה. אנשים שרק עכשיו גילו את היהדות שלהם, איך שהם מתגייסים לשמור תורה ולשמור מצוות, אתה רואה שם אנשים שלא ידעו בכלל שהם יהודים, ופתאום מתגלים שהם יהודים, והם במסירות נפש עכשיו, שאפשר, לומדים תורה ואוכלים כשר ושומרים שבת, ואתה ממש רואה את הברית שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו, ואני זאת בריתי אותה, אמר השם, רוחי אשר עליך ודבריי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך, מפי זרעך, מפי זרע זרעך, אמר השם מעתה ועד עולם. אני אספר לכם, עוד בזמן שהיה השלטון הקומוניסטי, שמעתי ממור אבא עליו השלום, משהו עליהם, ממש דבר מופלא, וכשהייתי שם ראיתי כמה הדבר הזה נכון. יש פסוק אומר, ושחטה סתים העמיקו, ואני מוסר לכולם. היה פסוק במשלי. מה זה הפסוק הזה? אומרת הגמרא, ושחטה סתים העמיקו ואני מוסר לכולם, זה נאמר על אלה שבאו ויצרו להם דת חדשה. מה הדגל שלהם היה? הדגל שלהם היה שהם אומרים, אנחנו עושים מדינה יותר עם דרך ארץ, יותר עם אחווה, יותר עם שוויון, יותר עם כן, עזרה לזולת, אהבת האדם, שלום, כל מיני מילים יפות ומפוצצות. ואנשים האלה שאמרו, לא אלוקים במרכז, בני אדם במרכז, אלה העמיקו את השאול יותר. אמרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, אמר הקדוש ברוך הוא, הם העמיקו משלי. אני אמרתי, כל מי שאינו עונה לרגל עובר בעשה. והם אמרו, כל אלה שהיו בתקופת פיצול הממלכה בין יהודה לישראל, ירובעם בן נבט, כל העולה לרגל ידקר בחרב. אני עולה לרגל, אדם עולה לרגל. אני אמרתי, אדם ש... אמר הקדוש ברוך הוא, על כבודי ויתרתי. אמרתי, עובר בעשה. מה זה עובר בעשה? אדם שעבר עשה, אם עושה תשובה, אומרת הגמרא, לא זז משם עד שמוכלים לו. אמר הקדוש ברוך הוא, אני עדין עם הבריות. אני עדין עם הבריות. הגמרא אומרת, בדין שורקת אחת ל-70 שנה נקראת בדין קטלנית. בדין לא ממהלת להעניש אנשים. בדין, להפך, מחפשת להטיב, אמר לי שכה, אני בא להטיב. אני עושה את זה בשבילכם, לטוב לנו כל הימים. אז הם שבאים ואומרים, לא, אתם מחמירים עם בני אדם, אומר לי שכה, תראו מה זה מחמירים ומה זה מקילים. אני אומר, סך הכל עובר בעשה, ואם הוא חוזר בתשובה, מיד מוכלים, הוא לא צריך אפילו יום כיפור. מיד, לא, זה משמעות כזה הדין של מי שעובר עשה. והם אמרו, שמי שעולה לרגל ידקר בחרב. הרב עליו שלום היה אומר, זה נאמר פעם, זה תראה גם היום אותו דבר. כך הרב היה אומר, תראה מה הם עושים. תראה מה הם עושים, אדם, מה אכפת לך אדם עשה מצווה? תראה, אתה אומר שוויון, חופש, זה, אחווה, שלום עולמי, זה המילים שלך. אומר הקדוש ברוך הוא, ואני מוסר לכולם. זה הגמרא. אני חייב לומר לכם, מוריי ורבותיי, שזה, כשאתה נמצא שם, ואתה עומד במקום שבו היו פסלים של לנין, ואתה רואה שאת הפסלים האלה שברו אותם. שברו אותם. היום כולם אומרים, מלכות הרשעה. אתה נזכר מה שהפסוק אומר, מלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר ותחלם ותכניעם במהרה בימינו. מספרים על החפץ חיים עליו השלום, שכשקמה מלכות הרשעה הזאת, שחרטה על דגלה את האמירה ששני דברים הם חרטו על דגלם. מה הדברים שהם חרטו על דגלם? זה משהו פלא, אתה רואה את זה, אני אומר לכם, מוריי ורבותיי, אדם רואה את זה, מתבונן, אומר, כמה צדקו דברי חז"ל, כמה צדקו דברי חז"ל. כמה צדקו. חכמינו אמרו שמי ששונא את הקדוש ברוך הוא, שונא את עם ישראל. ככה זה. כל אויביך ושונאיך, המהרה יקראת, ומי זה אויביך ושונאיך? אלה שמטילים קנאה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. כך אומרת הגמרא מסכת שבת. וזה דבר מעניין, תראה, אלה שהדגל שלהם היה שהם כופרים בקדוש ברוך הוא, אלה היו רודפים את ישראל יותר מכל דבר אחר. לא היה בדבר שלהם שנאה יותר מאשר עם ישראל. אני אספר לכם, מורד הרבו הייתה דבר, כשאתה שומע אותו, אתה פשוט בשרחה נעשה חידודים חידודים. פגשנו אנשים. פגשנו אנשים שסיפרו לנו דבר שאני מכיר אותו מהספרים, אבל כשאתה רואה אותו בחוף, אתה נדהם פשוט. יש, לפני 63 שנה, בשנת תשי"ג, 1953 למניינם, באותה שנה מת סטלין. ואחרי שהבן אדם הזה התפגר, בדקו בארכיון שלו את הדברים שהוא כתב, שהוא רצה, שהוא תכנן, שהוא עשה. מצאו שם דבר מבהיל. הוא הרי קיבל דום, אירוע מוחי בפורים עצמו. פורים, בתתוו פורים הוא קיבל אירוע מוחי. לפני שהוא קיבל את האירוע המוחי, לפני כן, בחודשים לפני כן היה וירוס המשפט הרופאים. היה שם משפט ששפטו שם, כמדומים, 9 רופאים, 6 מהם יהודים, שזממו להרעיל אותו ואת כל ראשי השלטון. ונעשה רעש גדול ברוסיה ונהיה אנטישמיות נוראה. ואני פגשתי אנשים, היה שם יהודי במרכז מוסקבה, הרב קאגן. הוא אומר לי, המשפחה שלנו קיבלה מכתב שביוטט אדר הם צריכים לעזוב את הבית שלהם ולוקחים אותם למקום אחר. ככה פגשתי עוד אנשים שקיבלו כולם מכתב. בתוכניות של סטלין מצאו שהוא תכנן להגלות את כל יהודי רוסיה, 2.5 מיליון יהודים לסיביר. וגם היה תאריך, 5 למרץ למניינם, שיצא יוטט אדר. יוטט אדר. הוא תכנן ביום הזה את כל יהודי, ובנו שם כבר מבנים בסיביר. אומרים, המבנים עד היום קיימים שם. בתי עץ דקים, שאדם לא יכול לחיות שם בקור שיהיה שם. ואמר שם הרב קאגן, הם בנו חצי מבנים מהכמות של היהודים. מה היה החשבון? שבדרך, הגויים התנפלו על הרכבות, יהרגו את היהודים, משדדו אותם, חצי ימותו בדרך, חצי ימותו מקור. זה היה המחשבה של הרשע הזה שתכנן להשמיד, להרוג ולאבד. ולא אחד או שניים פגשנו שסיפורים שההורים שלהם קיבלו את המכתרים האלה. ובו ביום, ביום ונהפוך הוא, בדיוק באותו יום אשר סיבר הרשע הזה להרוג את היהודים, בדיוק באותו יום הבן אדם הזה התפגר. לא פורים? בדורנו, 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 ביום אשר סיברו היהודים לשלוט בהם ולהפוך הוא, באותו יום הוא התפגר, ובאותו מתפלה הגזרה, ובאותו יום עלו השלטון, עלו אחרים לשלטון, ובדקו את כל המסמכים, והסתבר שכל המשפט הרופאים הזה היה שקר אחד גדול. אנחנו קוראים על פורים, אומרים פורים שהיה פעם, לפני כך וכך אלפי שנים. זה פורים בימינו. פורים בימינו. ידוע שחכמי ישראל היו נוהגים לעשות בכל מקום. היה פורים דה טבריה, היה פורים דה דמשק. היה פורים, אמרתי לרב לזר, הרב של מוסקבה, שהאבא עליו השלום היה מחזק אותו, אמר לי, החזיק אותנו כמו בנים. ברוב שהיה אוהב אותנו. ממש, האב היה אוהב אותם אהבת נפש. אז אמר לי, אמרתי לו לרב לזר, אתם צריכים לעשות פורים של מוסקבה, פורים של רוסיה. ניצלתם. אמר לי, נכון, באמת כך. כשאדם מתבנן, אמרתי לכמה יהודים, אתם ממש נס. רואים בכם איך הקדוש ברוך הוא מקיים כי לא תשכח מפי זרעו. אנשים שלא ידעו יום קודם שהם יהודים, פתאום לומדים טור שולחן ערוך. אמרתי לי בלבי, רבי יוסף קארו יושב בשמיים יושב בשמיים ישחק השם ילעג למו. הוא מסתכל ואומר, תראה מה זה. איך בבתים שהיה שם קומוניסטים, והיו אנטי דת ואנטי סגרו ישיבות, וממש עכשיו פותחים ישיבות ועוד ישיבות ולומדים וחוזרים בתשובה. אדם רואה דבר כזה, ממש רואה נס גמור, איך הדבר הזה מתרחש מול עיניו. אני מספר לכם את זה כשפשוט ראיתי את הדבר הזה, וזה דבר מופלא לראות את זה. דבר קטן רק לומר לכם, שתשימו לב בתפילה, המילה מהרה, כמה פעמים היא מופיעה בתפילת 18? אז אני אקצר לכם, אל תחשבו עכשיו. 10 פעמים ב-18, המילה מהר וכדומה. בגואל ישראל פעמיים, בהשיבה שופטנו פעם אחת, במלכות הרשעה, המילה מהרה מופיעה 3 פעמים ועוד מילה אחת דומה. וכל הזדים, כרגע יבדו. וכל אוהביך וכל שונאיך, מהרה יקרתו. מלכות הרשעה, מהרה תעקר ותשבר ותחלם ותכניעם, במהרה בימינו. 4 פעמים, אין ברכה כזאת. 4 פעמים המילה מהרה. פעמיים, 3 פעמים מהרה, פעם אחת כרגע. בכל הברכות האחרות יש 2, נגיד בבניין ירושלים יש 2, בצמח דוד פעם, ברצה פעם, פה 4. 4 פעמים. יש כמה נסיבות מסבירים, יש 4 מלכויות, אבל בעיקר כרגע מלכות אדום, אנחנו אומרים, בעולם של עולם, שהם יעבדו זה בטוח. מה אנחנו מבקשים? מהרה. גם בקדיש מה אנחנו אומרים? מתי יתגדל ויקדש מאופל הקדוש ברוך הוא? כשיבוא המשיח, ימליך מלכותי, יצמח פרוקני וקרב משיחי. מבקשים לבנו של עולם שיהיה במהרה, בעגלה, מה זה עגלה? עגלה זה, מה זה עגלה? מהרה. בעגלה או בזמן קריב, שאתם רואים בקדיש, רבנו של עולם שיהיה מהר. וזה התפילה, התפילה, זה מה שכתוב בתפילה, זה בטוח יהיה, זה נבואות. השיבה שופטנו קבר לפני, זה ודאי יהיה. גואל ישראל זה ודאי יהיה. הכל, כל מה שכתוב, בנו ובפולם, צמח דבר, הכל יהיה. בוא נתפלל, ואפילו חלילה לא נתפלל. התפילה למה נועלת, כמו בזמן יציאת מצרים, שקיצרה הזעקה של עם ישראל את הגלות מ-400 שנה ל-210 שנה, ככה גם אנחנו, הזעקה שלנו, מה היא עושה? היא מקצרת את הגלות. יהי רצון במהרה בימינו אמן. אני רוצה ברשותכם לדון באיזה הלכה שקשורה לביקור הזה שהיה, שסיפרו לי שם אנשים שהייתי, פגשתי אותם, הלכה מאוד חשובה, מאוד מעניינת, מעשה שהיה עם הרב עליו השלום, ששם מעריצים אותו, ובצדק, שיגיע לשם, וראה שם בבית כנסת במוסקבה, בן אדם הולך עם תפילין ירוקות. ירוקות. הרב עליו השלום ראה במוסקבה, בן אדם הולך עם תפילין ירוקות. שלח את הרב זעפרני לקרוא לו, אמר לו, תפילין אלה מניין לך? אמר לו, עשיתי בעצמי. אומר לו, איך עשית בעצמך? אומר, אני ראיתי יהודים מניחים תפילין, וגם אני רציתי, אבל לא היה לי כסף לקנות. הסתכלתי איך זה עשו, התבוננתי, ראיתי מרובה וזה, ורצועות, לקחתי חתיכת אסבסט, חתכתי אותו, הדבקתי אותו, לקחתי רצועות מפלסטיק, קשרתי אותם, אומר לו, ומה שמת בפנים? אומר, ראיתי איזה יהודי אחד, היה לו מזוזה, פירקתי את זה, צילמתי, החזרתי את המזוזה, ושמתי את הצילום בתוך בפנים. אמרו לו, הרב, אשריך, אשריך, אשריך. איזה תפילין, אין כדוגמתם. אמר לו, הרב, אני מוכן לתת לך תפילין חדשות, מתנה, תן לי את התפילין האלה. אמר לו, מה הרב, לא בסדר? לא קיימתי את המצווה? אמר לו, הרב, אני לא יודע אם יש נחת רוח לקדוש ברוך הוא בעולם ממצוות תפילין כמו התפילין שלך. אף על פי כן, תן לי אותם, קח תפילין כמו כולם. כך היה מעשה עם הרב עליו השלום. נתן לו תפילין מהודרות חדשות. יש שאלה, גאון הזמן בתפארתנו בא לבן איש חיים, מביא מעשה, שאלה. הוא מספר, האם אדם באמת יצא ידי חובה בתפילין מהסוג הזה? אם הרב אמר לו, כנראה שכן. אז איזה, מה, אז אז בשביל מה אנחנו מהדרים, לוקחת את התפילין הכי מהודרות שיש, אור אחד, בהמה גסה, לוקחים סופר ירשע. אם רחמן עלי בבאי, וגם כשהלב של בן אדם נקי, אז תיקח תפילין, תקנה משהו יש, הכי זול. מי יעשה דבר כזה? אנשים מחפשים את התפילין, הכי משובחות שיהיה, ובצדק. בצדק, אז מה תגידו? טוב, מה אתה משווה? שמה, כשאין, אין. וכשיש, מי אמר? כשיש, אם יש לך אפשרות לקחת תפילין מודרות, ואתה לוקח את התפילין מאסבסט, אז זה יצא ידי חובה. אבל אם אדם לא יודע, אין לו, מה תעשה? אז אני אקרא לכם סיפור, דבר מעניין, כותב אותו גאון הזנב תפרטנו בעל הבן איש חי. היה מעשה שהיה, זה מעשה שהיה בבגדד. שם הסיפור היה שיום אחד הגיע חכם אחד מדמשק, קראו לו רבי יהודה אשכנזי, והיה בקיא בכמה מלאכות. והוא בדק ואמר שהוא ראה שהתפילין של תושבי בגדד לא היו מרובעות. זאת אומרת, מרובע ודאי, אבל לא כזה שאתה יכול למנות לו עם סרגל. כותב פה במחוגה. אמר, אתה לא צריך אפילו מחוגה, אתה מסתכל, רואה שזה לא בדיוק, זה אולי מלבן, זה לא ריבוע. ותפילין צריכים להיות מרובעות. אז הוא בא לזקנו. ובזמן רבנו הגדול מורנו ורבנו, זקני הרב רבנו משה חיים זצ"ל, הוא אומר לו, תשמע, התפילין לא מרובעות. הוא אומר, ישב רבנו, הסבא של הבן איש חי, עיין בהלכה, והוציא פסק הלכה לכל תושבי בגדד. אמר להם, מרגע שהוא התבונן בהלכה, אומר, מרגע זה, כולכם מניחים תפילין בלי ברכה. ומי אותו יום, אותו חכם, קראו לו חכם רבי יהודה אשכנזי, מתושבי דמשק, בא ולימד את כל האומנים איך עושים תפילין מרובעות לגמרי, כן? אשר יהיה ריבועם שלם ונכון ומכוון במחוגה בכלי עמידה. והוא אומר, ישבו יומם ולילה, לימד אותם את המלאכה, עשו כל האומנים תפילין כמו שצריך, וכל התושבים החליפו את התפילין שלהם, מהתפילין ההם שלא היו מרובעות ומדויקות, לתפילין מדויקות. והיו שם כמה נשיאי העיר ויחידי הקהל, וגם קצת מחכמים שבאו אומרם, חרפה היא לנו, שלומר שמה, עד היום לא קיימנו מצוות תפילין? זאת אומרת, זה סיפור היה בימי זקנו, הסבא שלו. הוא אומר, הוא תיקן את התקנה הזאת, וכל תושבי העיר החליפו את התפילין שלהם. הוא אומר, סיפור דומה היה בזמן אביו. בזמן אביו, אביו הלך ובדק איך עושים את הרצועות של התפילין. והוא ראה שמי שעושה את הרצועות זה גויים. גויים עושים את הרצועות. ואחרי שהגויים עושים את הרצועות, בא איזה יהודי, זורק את הציד, אומר לשם מצוות תפילין, ואומרים, טוב, הנה, יהודי עשה קצת, זה בסדר. אומר, מי? מה? אבא שלו אמר, זה הדבר הזה. מה הדבר הזה? מה שאמרו, משמע, כמה שאתה עושה, לא שאתה זורק טיפה, מה זה לא... אתה זורק כסיד וזה מיה כשר, צריך שיהיה... התפילין, לשם מצוות תפילין, בכוונת הלב, בכוונת המעשה, יהודי עושה אותם, ולא גוי. וגם הוא עושה אותו דבר. הוא הכריז לכולם שצריך לתקן, והחליפו את הדבר הזה, וכולם החליפו את הרצועות שלהם, כמו ש... אחרי שהוא לימד אותם, איך עושים את זה כמו שצריך, כן? ואז שואל רבי יוסף חיים, בעל הבן איש חי, ואומר, נו, אלה שהיו לפני מור זקני, שהתפילים שלהם לא היו מרובעות, הם יצאו ידי חובה או לא יצאו ידי חובה? ואלה שהיו בזמן מור אבי, שהרצועות לא היו בידי יהודים, האם לא יצאו ידי חובה? כל הברכות שלהם ברכות לבטלה, או שמה יצאו ידי חובה? זה תשובה מביא ברב פעלים, והוא דן בזה בעריכות. הוא אומר, קודם כל דבר כזה, תבין, הוא אומר, לא יעלה על הדעת, שהם לא יצאו ידי חובה. אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוני עם בריאותיו. זה לא אומר שאם אנחנו מסנגרים עליהם, אז אחר כך האנשים האלה, טוב, אז ככה נשאיר את זה, לא, התאמצו אביו וזקנו שהתפילים יהיו מודרות, אבל סניגורי על מה שהיה קודם. אני אספר לכם, לפני שאני אספר לכם מה כתוב בתשובה של רבי יוסף חיים, שהיה בצפת חכם גדול, קראו לו הרב לוי ביסטריצקי עליו השלום, שסיפר לי שהיה לו תפילין מהודרות מהסופר שכתב לרבי מחב"ד את התפילין. אבא שלו אמר, אני רוצה סופר אחי זה, הלך אליו, הוא ביקש שיכתוב לו תפילין מהודרות לבן שלו, כתב לו תפילין מהודרות. הוא אומר, וכך היה, ויום אחד חבר פלי למד לחוס תם, הוא אמר לי, תן לי את התפילין שלך. אמרתי לו, מה יש לך לבדוק? כתוב שתפילין, אם מניחים אותם כל, לא צריכות בדיקה. אמר, תן לי לבדוק, מה אכפת לך? הוא אומר, בדק אותם, פתח אותם, אחרי כן מג'קות, אמר לי, התפילין שלך אף פעם לא היו קשרות. אמר לי, מה אתה יודע? זה סופר הכי משובח. אמר, תבדוק, תסתכל. אמר, בדקתי, באמת, היה חסר שם כמה אותיות. הזדעזעתי, היה לי עוגמת נפש, עד שראיתי את התשובה של הבן איש חי, שאני קורא לכם עכשיו, שהוא אומר שאם אדם עשה את ההשתדלות, הלך לסופר הכי מהודר שיש. וקרה מה שקרה, אז מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. לא רק בנאנס ולא עשה. אדם חישב לעשות מצווה בנאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. אלא גם במקרה הזה אנחנו מחשיבים לו כאילו הוא עשה. והוא מביא לפה כמה הוכחות איך הדבר הזה יכול להיות. הוא אומר, יש סיפור בגמרא על רב שאמר לרבי חייא, רבי חייא היה תופר את התפילין שלו בחוטי פשתן. אנחנו היום, כמו שכולכם יודעים, את התפילין תופרים אותם בגידים, שזה ממש כמו הקלף וכמו הבית שעשוי מאור, ככה גם הגידים שתופרים בהם, שזה חלק ממש מהתפילין, עושים את זה מאור וגם עושים את זה לשמה, התפירה עצמה צריכה להיות לשמה. כן, זה חלק מהתפילין, אבל הוא אומר, אני, אומר רב, שהוא ראה את אנשי רבי חייא, שהיו תופרים תפילין פשתן. אומר, וכי תעלה על דעתך שרבי חייא לא קיים מצוות תפילין? רבי חייא בדעתו היה ככה צריך לעשות בפשטן. הלכה נקבעה לא כמותו. הוא אומר, וכי ילד דעתך שלא יצא, את ההוכחה הזאת מביא החידה. החידה מביא פה הוכחה שמי שדעתו מכוון לשמיים, יש לו שכר תפילין. ועל זה הוא מקשה. הוא מקשה כתוב, לכאורה, יש שם סיפור, יש סיפור בגמרה על בית שמאי ובית הלל, שראו את חכם אחד, שיושב, שהוא ראשו ורובו בתוך הסוכה ושלוחנו בתוך הבית, כן? אמרו לו, אם כך היית נוהג, לא קיימת מצוות סוכה מימיך. אז מקשה רבי יוסף חיים, למה? הבן אדם הזה חשב שהדין מותר ככה. למה לא קיימת מצוות סוכה מימיך? ועוד הוא מקשה, כתוב, כל מי שלא אמר שלושה דברים האלה בפסח, לא יצא ידי חובתו, פסח מצא ומרו. אומר, אם אדם לא ידע ולא אמר, למה לא יצא ידי חובתו? אם אתה אומר שאם אדם נאנס ולא קיים איזושהי מצווה, מעלה עליו כתוב כאילו עשה, בתפילין ככה אתה אומר, אז למה אתה אומר לא יצא ידי חובתו? אז הוא אומר, אין הכוונה לא יצא ידי חובתו, אלא לא יצא ידי חובתו כתקנה, אבל ידי חובתו יצא. כך הוא פוסק, ורק על דרך ההפלגה אמרו לו, אבל באמת יצא ידי חובתו. והוכחה לדבר הזה, ממה שכתוב בגמרא, הגמרא אומרת, גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. מה פירוש? אומרת הגמרא, על יעל אשת חבר הקיני, כתוב עליה, מנשים באוהל תבורך. אומרת הגמרא, מה זה מנשים באוהל תבורך? שיעל גדולה משרה שנאמר הנה באוהל, רבקה, רחל ולאה. מנשים באוהל תבורך היה מעשה של יעל שהיא עזרה להרוג את סיסרא ולהציל את עם ישראל. נאמר עליה מנשים באוהל תבורך. תבורך מנשים יעל, מנשים באוהל תבורך. כך אומרת דבורה בשירה דבורה. יעל בשביל רוגע סיסרא עשתה עבירה. איך אתה אומר גדולה עבירה לשמה? אומרת הגמרא, מזה גדולה עבירה לשמה, ממצווה אפילו לא לשמה. זאת אומרת, אתה רואה מכאן שאם אדם כיוון ליבו לשמיים ועשה עבירה כמו שעשתה יעל כדי להרוג את סיסרא, אתה רואה שכשאדם מכוון ליבו לשמיים, אז הדבר הזה עולה לפני, לפני הקדוש ברוך הוא. אותו דבר על אסתר נאמר, אסתר שהלכה לאחשוורוש להציל את עם ישראל, על זה נאמר אותו דבר. אתה רואה שכשאדם עושה מעשה, גם אם מעשה הוא לא בסדר, אז אם זה לשם שמיים, אז על זה נאמר גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. אבל זה מאוד צריך זהירות, מאוד צריך זהירות. למה? יש ספר נפש החיים כותב שצריכים מאוד מאוד זהירות על הדבר הזה. מכיוון שיש כאלה שאומרים, טוב, אם גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה, אני אעשה עבירות לשם שמיים. אני, לא עלינו, אנחנו יודעים שהרפורמים, זה היה כל התירוץ שלהם. אמרו, מה? כל מיני דברים מוזרים, ארץ ישראל, ירושלים. מוזר, זה נשאר. אנחנו לא נראים יפה בעיני הגרמנים. אנחנו מתפעלים על ירושלים. מה, אתם לא אזרחים נאמנים לממלכה הגרמנית? אתם רוצים ללכת לירושלים? דבר מכובד, לשם שמיים נמחק מהסידור את ירושלים. לשם שמיים נבטל את התפילה לבית המקדש. לשם שמיים נבטל מהסידור ובנה ירושלים עיר הקודש. אנחנו לא רוצים. כך עשו. כך עשו. אמרו, יהיה יהודי בביתך ואדם בצאתך. כדי לא לראות מוזרים, היו מתירים כל מיני דברים, לשם, עבירה לשמה קראו לזה. והתוצאה הייתה תוצאה נוראה. מרגע שאדם לא מתפלל על משהו, אמר, הקדוש ברוך הוא, אתה לא רוצה? גם אני לא רוצה. וכשהרפורמים, הם ובניהם ובני בניהם עזבו את גלות אירופה, אף אחד לא הגיע לארץ ישראל. כולם הגיעו לאמריקה. ככה היום בארץ לא תמצא רפורמי, תסתובב בכל המדינה, תראה רפורמי אחד. רק תשמע עליהם בתקשורת. ראית מישהו פעם ראה בכנסת רפורמי? מי ראה? אין דבר כזה. הנה שאחד שראה. אחד ראה. אבל אין, אין. היה אחד בצפת, היה מיליון, היה אחד בצפת, היה מניין פעם בשנה ביום כיפור, היה שם 9.5 אנשים. זהו, עכשיו נסגר. אין. אבל בגלות יש שם מהם 70, פעם היה 90%, היה 70%. למה? כי ברגע שאדם מוחק את זה מהסידור, אז נמחק. עכשיו הם רוצים לבוא לכותל, עוד מעט ירצו הר הבית, ירצו לשכה ליד הכהן הגדול. זה הכל זיוף. רפורמי בארץ ישראל זה תרתי דסתרי. רפורמי בירושלים זה בכלל תלתי דסתרי. רפורמי וכותל זה בכלל לא קרב זה אל זה, זה סתם הזיות. אולי יודע, מי יודע, חזרו בתשובה. נחזור לנו עכשיו. אנחנו מדברים, אין מושג של עבירה לשמה. אלא במלחמה. במלחמה, אדם יוצא למלחמה, כתוב שהיה מותר גם לאכול אוכל לא כשר. במלחמה גם מחללים שבת. רק פעם שמעתי מאבא, עליו השלום אמר, כשאדם מחלל שבת במלחמה, הוא לא צריך לחזור על זה בתשובה. כי זה עצמו מצווה. זה לא שהוא עשה עבירה. זה המצווה. אדם שבמלחמה אכל לא כשר, כי היה צריך להילחם ולשבר שני הרשעים, הוא חוזר על זה בתשובה, הוא עושה על זה צום ותעניות. מה פתאום? אם הוא לא היה אוכל, היה צריך לעשות צום ותעניות. זה המצווה. המצווה כשאדם הולך ונלחם לעקור, כשאדם הורג במלחמה. היה פעם מעשה ששאלו את הרב עליו השלום. ואני זוכר, שמעתי את הרב, ראיתי אותו ממש בוער באש על זה. ממש בתקיפות גדולה. היה מישהו שאמר לאיזה חייל כהן שזכה להרוג כמה וכמה מחבלים, מישהו אמר לו, אתה לא יכול לעשות כפיים. למה? כתוב, כהן שהרג את הנפש, לא יישא כפיו, שנאמר, גם כי תרבו תפילה איני שומע, ידיכם דמים עליהו. אז הוא אמר לו, אתה הרגת מחבלים, אתה לא יכול לעשות כפיים. כשבא המעשה לפני הרב אמר, האדם הזה, הכהן הזה, עשה מצווה. איפה הוא יבוא אליה לבית המדרש ונוציא להתברך ממנו? על מי נאמר ידיכם דמים עליהו? נאמר על מי שנהג בשכרות ועשה תאונה והרג מישהו. על זה נאמר לא יישא כפיו. אבל לא על בן אדם שעשה מצווה. לא על זה נאמר. אבל הדברים האלה, על זה במבסס רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי את התשובה שלו ואומר שאותם אנשים ש... הניחו תפילין, ודאי שילמו על זה מחיר יקר, בתקופת זקנו. ולא היה שם תפילין מרובעות. כלפי שמיה, ודאי הזכות שלהם היא זכות עצומה. כלפי שמיה, כיוון שהם השתדלו במצווה. אבל אחרי שכבר בא האומן הזה, שהגיע מדמשק והיה בקיא בעשיית התפילין, ואחרי שבא האומן הזה, אדם לא יכול להגיד, טוב, אם סבא שלי יניח, גם אני אניח. אין דבר כזה. לפעמים אנשים גם שואלים, הייתי נוכח, אנשים שואלים, איך עכשיו בדור הזה יש חסה גוש קטיף? סבתא שלי לא אכלה גוש קטיף, הייתה צדקת, אין כדוגמתה. מה אתה משווה? קודם כל, מי אמר שבדור הקודם היו חרקים כמו בדור הזה? אבל נגיד היה, לא היה אפשרות, לא ידעו. הקדוש ברוך הוא לא בא בטרו מהם בריאותיו. היום שישנה אפשרות, אתה לא יכול להגיד, טוב, אם הם לא ידעו, גם אני לא אעשה. לך יש אפשרות, להם לא הייתה אפשרות, לך יש ידע, להם לא היה ידע, לך יש כלים, להם לא היו כלים. יש כתוב בהלכה שהיו פעם ארבעת אמנים, לא היה להם, היה אחד בעיר, שניים במשפחה. היינו שם ברוסיה, סיפרו לנו שהתקופה לא היה להם אתרוגים. כדי להשיג אתרוג, היה מגיע איזה יהודי מארץ ישראל, מבקר שמה, ושוכח במקרה את האתרוג בבית כנסת. ככה היו יהודים משתדלים לשכוח את האתרוג. לתת ליהודי זה היה, כגבי היה רודף אחריהם. ואמר, היה יהודי אחד שוכח את האתרוג שלו, היינו כל העיר מברכים על האתרוג שלו. לפעמים מרוב ידיים שהיו מברכים על האתרוג שבו אדם אחד, היה כבר נפסל. ותגידו לי אתם לפני הקדוש ברוך הוא, האתרוג הזה, איך היה משובח לפני הקדוש ברוך הוא. איזה מעלה הייתה לו. מישהו יכול להגיד, טוב, נו, אם פעם היה אתרוג אחד לכל הקהילה, גם היום נעשה אתרוג אחד לכל הקהילה? זה בזמן העם לא היה. פה אתה נמצא, תעשה בשפע. יש רמה מביא שהיו לוקחים פעם הדסים יבשים משנה שעברה, כי לא היה. לא היה. התורה נכתבה לארץ ישראל, לא לגלות. לארץ ישראל, יש בשפע, ברוך השם. שם לא היה. אז בגלל שבזמן הרמה לא הייתה ברירה, והיו מתברכים על הדסים יבשים, הוא יכול לברך הדסים יבשים. וכי בזמן הרמה, המצווה שלהם לא עלתה לפני הקדוש ברוך הוא? עלתה. עלתה, והרב עליו שלום תמיד, אתם זוכרים, כולכם שמעתם, לא תחלו פעם ולא פעמיים. הרב עליו שלום מעולם לא היה אומר על אתרוג את המילה, פסול. שאלתי את הפעל, למה אתה לא אומר פסול? היה אתרוגים, אני זוכר, אם הבינו אתרוגים כאלה מוזרים. אמר, טוב, זה... תחפשו אתרוג אחר. זה... במקרה חמור היה אומר, טוב, זה קשר לריבה. למה לא היום? שאלתי אותו, למה אתה לא אומר? הוא אמר, תראה, מה זה להגיד פסול? נגיד, אתרוג חסר. ביום הראשון לא קשר, ביום הפיני הוא קשר. אתה אומר פסול, פוסקים פה, למטה, פוסקים למעלה ככה. ייקח את האדם, את האתרוג הזה, יברך עליו, יגידו לו, הרבנים אמרו פסול. ונגיד אפילו שינוי מראה. יש פוסק אחד אומר, זה מותר, למה תגיד לו פסול? אומר הרב, על אתרוג לא אומרים פסול, לבן אדם, בטח לא אומרים פסול. תחפש אתה תמיד סנגור על עם ישראל. כי זה הדרך של הרב עליו השלום הייתה, אנחנו מכירים את הדרך שלו. אבל זה גם לדעת אנחנו מנסים לסנגר על כל אחד ואחד. גם אם חלילה באמן טעה, לחפש עליו זכות. אני מספר את זה כדי להבין, כי אתה לפעמים בא לשם, רואה אנשים, לא, בדרך. איך מישהו אמר לי שם, אני נוסע לבית כנסת כל שבת. אמרתי בלבי, הבן אדם הזה בשמיים, עד לפני, איך אמר, אותו אחד אמר לי, עד לפני זמן, בכלל עשה ברית מילה. נזכר, עושה ברית מילה. בשבילו עכשיו, לנסוע בכנסת בשבילו עכשיו זה מצווה. הוא אומר לי, עכשיו רק התבונן והבין שלנסוע זה אסור, אז הוא הולך כעת מכספו לתרום שם בית כנסת. אני אומר לכם, מוריי ורבותיי, רק לראות את הדברים האלה, איך מקיים בנו אומה לשם את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבב. ממש רואים את זה בחוש, זה ממש מבהיל לראות את זה. היינו שם, יש שם כמה עשירים, תרמו מקווה. אומר לכם, מוריי ורבותיי, בחיים שלי לא ראיתי כזה מקווה יפה. אין דבר כזה בעולם. לא ראיתי. הסתובבתי בכמה מקומות, לא ראיתי מקווה כזה יפה. ממש עשו אותו, לא חמישה כוכבים, גם לא, יותר מעשרה כוכבים. ברזים מזהב. ממש, מצופים זהב, ברזים מצופים זהב. כל הקירות תמונות, מעשה אומנות, רצפה, הכל, בת ושש, אחשוורוש היה מקנה בהם. אמרתי בלבי, למה? למה דווקא פה עשו, למה לא בירושלים? במוסקבה עושים מקווה כזה? אמרתי בלבי, אלה שנים לא ראו מקווה. כשהם התעוררו, אמרו, איך נחפר על מה ששנים לא עשינו מקווה? אמרו אותו, היהודים, שמה נעשה מקווה מזהב. ככה. אמרתי, תחשבו מה הקדוש ברוך הוא אומר. מה הקדוש ברוך הוא אומר? איזה חזו בני חביביי. תראו את הבנים שלי. תראו אותם. אני שמעתי פעם מאבא עליו השלום, הוא אומר, שכשאדם אנוס לא יכול לעשות, וכשמזדמן לו, הוא עושה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אחשיב לך עכשיו את כל מה שלא עשית, כמו מה שעשית עכשיו. אם אדם לא היה לך אפשרות לקנות את אתרוגים, כשבא לך הזדמנות, לקחת את האתרוג הכי מרודר שיש, נאנס, אז מחשבים לו כאילו כל מה שלא עשה כמו האתרוג המהודר. אלה שלא טבלו עד היום, וטבלים עכשיו במקווה מזהב, מה אומרים להם? כאילו כל מה שלא טבלתם, כאילו טבלתם במקווה מזהב. זהו, לי ואנגבהו, התנאה לפניו במצוות. מרוב החשק שלהם במצוות, מרוב החשק שלהם הם עושים אותם בהידור על הידור על הידור. לא סנגוריה לפני הקדוש ברוך הוא. לא סנגוריה לפני הקדוש ברוך הוא, שאנשים כאלה שהיו צריכים, חלילה, יכולים לבוא בטרוניה לקדוש ברוך הוא, מה זה, תראה, איך, מה, לא, לא באים בטרוניה, להפך, הם משתדלו, מתאמצים במצוות, זו זכות עצומה, עצומה, עצומה. כדרכו של רבי יוסף חיים על הבן איש חי, שהוא כותב על זה, עליהם, אלה שעדיין נמצאים בדרך של תשובה, ולא רק עליהם שם ברוסיה, אלא גם בדורנו יש אנשים שהם מתקרבים למצוות, ולא יודעים, פעם פגשתי איזה אחד בעל תשובה, לא ידע, באמת לא ידע. היה כבר לא מניח תפילין, והיה מתפלל, והולך לטבול במקווה, וקם בנץ ומתגלח בתער. לא ידע. יום אחד אמרו לו, אמר, וואו, איך זה, מה? אמרו לו, זה לוין וזה, ומישהו צעק עליו וביזה אותו, בא לרב. אמר לרב, עד היום אתה תינוק ונשבע. כמו למד אתה נשבע, הרי הרב, אני כבר שנה קם ובנה תפילות בנץ. אומר, לגבי התפילה בנץ, אתה תמיד חכם, ולגבי הגילוח בתער, אתה תינוק ונשבע. אבל מרגע זה, גמרנו. מרגע זה, גמרנו. אספר לכם מעשה שהיה פלא. פעם אחת, היה מעשה, בא אליי מישהו, אומר לי, תראה כבוד הרב, התחזקתי במצוות, החלטתי לקבל לעצמי טהרת למשפחה. אמרתי לו, אשריך ואשר חלקך. אומר לי, לא, אבל הרב תקשיב, יש איזה בעיה. אני עכשיו בא אליך מהרופא, והרופא אמר לי, אם תשמור טהרת המשפחה, לא יהיה לך ילדים. חס ושלום. ככה הוא אמר, תשמע, הביוץ, מוקדם קצת, לא יהיה לך ילדים. אמרתי לו, איך, אני שומר את טהרת המשפחה. אולי, אתה לא נראה לי דתי כל כך. ממתי התחלת לשמור את טהרת המשפחה? אמרו לו, מפני שבועיים. אז אמרתי, תשמע לי יצא, אמר לו הרופא. תתחיל לשמור את טהרת המשפחה בעוד חודש. בינתיים יהיו לך ילדים, אחר כך תתחיל לשמור את טהרת המשפחה. הוא בא אליי, אמר לי, כבוד הרב, תראה, אני 10 שנים שמעתי את טהרת המשפחה. עכשיו החלטתי, ובדיוק עכשיו בא הרופא, הוא אומר לי, אל תשמור את טהרת המשפחה, מה אני אעשה? נזדעזעתי. אמרתי לו, תשמע, פעם מישהו בא לרב עם שאלה כזאת. והרב אמר לו, אין דבר כזה שאישה תשמור את טהרת המשפחה, ובגלל זה לא יהיו לילדים. אין דבר, לא יכול להיות. לא יכול להיות. אם היא שומרת את טהרת המשפחה, בזכות טהרת המשפחה תתקיים, אתה תשמע, הברכה של הרב לא אמר את זה לבן, אמר את זה לכל אדם, גם עליך הוא אמר את זה. טוב, אני בסדר. אמר לי ככה, ראיתי שהוא, קיבל על עצמו. איזה חודשיים אחרי זה אני נוסע באחד הכבישים בצפון, פתאום רודפת אחרי לידת משטרה. עם סירן, וופ, אמרתי, וואי וואי, כנס. תעצור בצד. אני עוצר בצד, בא איזה שוטר, אומר לי, כבוד הרב, מזל טוב, אשתי בהיריון. אמרתי לו, לא מפחד אותי, תגיד, הרב, תעצור בצד. אמרתי לו, תראה מה זה הברכה של הרב. זה המצב, על מה שלפני כן הוא לא ידע, הוא לא יענש, מרגע שהוא יודע, זה עולם אחר. מרגע שהוא יודע, זה כבר עולם אחר. וזה היה לו ניסיון. משנה הם עשו ניסיון. קיבלת? מה נראה איך קיבלת? אתה באמת מקבל? לבך בוטח באשם? אני מספר לכם מעשה שהיה, זה מה, מעשה פלא. באמת, כמו שהזכרתי לכם עכשיו, שזה נפסק ככה, ראיתי גם כמה וכמה פוסקים פוסקים ככה. הגאון בעלת קדושים כותב את זה, מביא הוכחה ממה שכתוב, ברך השם חלו. אומרת הגמרא, הגמרא בקידוש שם אומר, כהן שעמד ועמד בבית המקדש, והתברר לו תוך כדי העבודה שהוא חלל. חלל, זאת אומרת שהנישואים של אבא שלו ואמא שלו לא היו כדין. זה כתוב שכהן כזה הוא מתחלל מן הכהונה. זה נקרא ברך השם חלו. אומרת, מה זה ברך השם חלו? אותו אדם שלא ידע שהוא חלל, ועבד בבית המקדש, והתברר לו שהוא חלל, לא אומרים שכל מה שעבד עבודתו פסולה. אלא זו הייתה ברכה מיוחדת. ברך השם חלו, ופועד אב תרצה. מזה הוא מוכיח שאם אדם עשה באופן שלא ידע ושוגג, לא מחשיבים לו את זה כאילו הוא עשה בטעות. אותו דבר כותב שו"ת פרי הארץ. הוא אומר, הלכה, כולכם מכירים את ההלכה הזאת, אם אדם קרא בספר תורה, ופתאום באיזו עלייה מצאו שם טעות. אז מה עושים בדרך כלל? מוצאים את ספר התורה, מחזירים אותו, לוקחים ספר תורה אחר, וממשיכים לקרוא משם, נכון? אם הספר טעות, אז למה תקרא את כל העולים מההתחלה? תקרא את כל העולים מראשון. אז אם זה בראשון, אז קוראים באמת מההתחלה. אבל אם זה בשישי או בחמישי או אפילו בשלישי, או מפסיקים שם, ממשיכים, למה? אתה אומר, ברך השם חלו. טוב, מה שקראת, בסדר. מי עכשיו? תתקן. יש מי שדוחה את זה ואומר שבספר תורה, על פי תשובת הרמב״ם, הרמב״ם תשובותיו, הוא כותב שבספר תורה החיוב הוא בעיקר על הקריאה ולאו דווקא על הספר. ויש באמת דעה כזאת, הרמב״ם מביא אותה מביא אותה, מביא אותה כדעה. יש מקומות שאין ספר תורה, שהספר תורה שלהם לא קשירים, שהם לא מוגעים, שהם לא מדויקים, אז אנחנו מסתמכים על הדבר הזה. באמת יש מי שאומר, כל ספר התורה שלנו, מי יודע את ההגהה הנכונה, איפה יש וו, איפה אין וו, איפה... אנחנו היום מפתדלים שזה יהיה מדויק, היום בודקים ספר תורה לחלוטין, כל ספר תורה בודקים אותו אם הם מחשבים, ומה השאלה הם מחשבים אז מה? לא יצאו ידי חובה? ודאי שיצאו ידי חובה. זו ההוכחה שמביא אותו בעציץ אליעזר. אותו דבר יש בשו"ת משנה הלכות, גם כן אותו דבר, הוא כותב אותו דבר שהדבר הזה מועיל, והוא מביא הוכחה מגמרא מבהילה. יש גמרא שאומרת שבדורו של ירמיהו היו כאלה שמסכנים, היה ממש דור החורבן. והוא ירמיהו היה הולך ומעורר את ישראל. והיו כאלה שהתעוררו מהתוכחות שלו. אבל היו כאלה אמרו, מה אתה מוכיח? תתן לנו לחיות בשקט, אכול בשעתו כי מחר נמות. אם אנחנו הולכים למות, אז יאללה, מות עלינו לאכול ולשתות. וכתוב שם, ונגלה באוזני השם צבאות עם יחופר, כך הוא אומר, עם החופר הזה, יחופר להם האבון הזה עד שהם ימותו. עד כדי כך. כל כך הדבר הזה חמור, עד כדי כך שהם לא רצו שהוא ידבר תוכחה לעם ישראל, וזרקו אותו בתוך טיט היוון. התביעו אותו כדי שלאט, לא רצו, פחדו להרוג אותו, זרקו אותו לתוך בוץ, לאט לאט שקע, 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 עד שבא עבד מלך הכושי והוציאו אותו משם. אמר ירמיהו, ריבונו של עולם, אך שילם שאפילו נותנים צדקה לעני, יהיה עני שאינו הגון. כך, ככתוב הגמרא, אפילו בעת שעושים צדקה, בעת שבשעה שקופים את יצרן ומבקשים לעשות צדקה, אך שילם בבני אדם שאינם מוגנים כדי שלא יקבלו עליהם שכר. מקשה הרב בפני ההלכות, רבי מנשה הקטן אומר, רגע, אם אדם מתכוון לעשות מצווה, אז למה אתה אומר שזה... בא אדם, בא לפניך אדם, אתה תעשה לו צדקה, הסתבר שהוא עני שאינו הגון. אתה קיבלת לו מצווה, אז מה זה אך שילם? אם אנחנו אומרים שכשאדם מתכוון למצווה וקראת תקלה והמצווה לא התכוונה כדקנה, כמו שדיברנו עם תפילין, כמו שדיברנו עם ספר תורה, כמו שדיברנו עם כהן בית המקדש, כמו כל הדוגמאות שהבאנו, זה נחשב כאילו קיים את המצווה, אז כל שכן אם אדם נתן צדקה, אותו דבר. תגיד שהצדקה נחשבת, למה אתה אומר שהצדקה לא נחשבת? אומר, על זה תשובה ארוכה, והוא אומר שיש הבדל בין שכר בעולם הזה זה שכר בעולם הבא. בעולם הבא, הם לא תקבלו על זה שכר. אבל יש דברים שאדם אוכל מפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. אמר ירמיה, רבינו של עולם, גם האנשים האלה שהם מכשילים את עם ישראל, לא נותנים להם לחזור בתשובה. לא נותנים להם לחזור בתשובה. אני מעורר אותם, שיחזרו בתשובה, אולי לא יחרב הבית, אולי תנצל ירושלים, אולי אנשים ילכו בגלות, אולי לא ימותו תושבי ירושלים, ליבי ליבי אל חלליהם, מים מים אל רוגיהם, והם, במעשים שלהם, גורמים את ההפך. הם מביאים, על, לא על עצמם את הרע, מביאים על כל ירושלים את הרע, וצדקיהו וכל החבר מרעב ובית המלוכה, במקום לתקן מקלקלים. אני אומר להם, שחרר את העבדים, והם לוקחים את העבדים חזרה וכובשים אותם תחת ידם. אמר, 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 אמר ירמיה, רבונו של עולם, בעולם הבא יקבלו שכר, זה כבר לא מעניין אותי. פה בעולם הזה, אל תזמן להם שכר, שלא היה להם כוח להמשיך ולהכשיל את עם ישראל. הם, בזה שהם נותנים צדקה, הולכים ומתראים כאילו הם בסדר. הנה, אנחנו צדיקים, אנחנו בסדר, אנחנו יראי השם, אנחנו הומנים, נותנים צדקה, כן? מה יצא מזה? אומר, גם החסד הזה, אך שילם. שלא יהיה להם זכות בעולם הזה, שלא יהיה זכות של מצווה גרורת מצווה. במיוחד צדקה, של צדקה כתוב, דבר מיוחד כתוב, וצדקתו עומדת לעד. כל מצווה ומצווה שאדם עושה, שורה עליו רוח קדושה. אבל רוח קדושה הזאת היא שורה עליו לשעתה. מצווה מגינה לשעתה. תורה מגינה לתמיד, לחיי עולם. איך כתוב? אומר, כי נר מצווה בתורה. או נר הוא זמני, נכון? מצווה בתורה אור, זה כמו שמש, כן? אבל צדקה, אגם שהיא מצווה, הזכות שלה היא כל כך גדולה שצדקתו עומדת לעד. הזכות של המצווה שאדם עושה היא ארוכה, ארוכה מארץ מידה. אז אמר דוד, אמר ירמיהו, רבנו של עולם, הם יתנו צדקה. אחר כך על הגב של המצווה שהם עושים, הם ילכו ויחשילו את בני ישראל, חס ושלום. לכן אמר ירמיהו, רבנו של עולם, אכשילם שיהיה צדקה לאנשים שאינם מוגנים. אני מספר את ההלכות האלה כדי להבין ולסנגוריה על אותם יהודים שנמצאים שם עכשיו, והם משתדלים, ממש משתדלים, כל אחד בהשתדלות שלו, אבל אתה יודע, חלק משתדל פה ושם נכשל, חלק משתדל שם ופה נכשל. הם לא, אנחנו ברוך השם פה בארץ ישראל זוכים לכשרות שאין אין כדוגמתה, ושבת, אתה, יש לך עירוב בכל מקום, שם אין עירוב. אני אתה מדבר שם, אנשים שם, יש להם מקוואות, יכולים לטבול, שם אנשים לפעמים טסים שעה בשביל לטבול במקווה. טסים שעה בשביל לטבול במקווה. אני מדבר על תפילה של גברים, תפילה של נשים. יש שם הרבה דברים שאין בכלל להשיג אותם, תפילין להשיג אותם, מצות שם להשיג, זה חתיכת סיפור. זה אנשים שם במסירות נפש. עליך הרגנו כל היום, ממש. זה דבר פלא גדול. וכשאנחנו רואים את מה שקורה שם, אז אדם רואה את ההתאמצות של היהודים שמשתדלים במצוות, זה באמת סנגוריה גדולה, לא רק על עצמם, על עם ישראל כולם. כשאנחנו מתפעלים בתפילה, תקע בשופר גדול לחירותנו, צריך לכוון על כל היהודים, וסנס לקבץ גלויותנו גם כן, גם אלה שנמצאים שם רחוק ברוסיה, וגם נמצאים בארגנטינה ובברזיל, ובכל מקום בעולם ובארצות הברית, אפילו אלה שנמצאים בכלא של זהב בארצות הברית, גם הם צריכים לבוא לפה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יקיים בנו, תקע בשופר גדול לחירותנו, וסנס לקבץ גלויותנו, וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ, ירצנו במהרה בימינו אמן. רבי חניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, יפיכך הרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. Thank you.